20 اللي فيها شاعونها بين لومي على القلكتسار 19 مترين بتقدرش 15 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 27 ביולי 2023. מאזינים יקרים, היום כמו בכל יום אנו מגישים לכם את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. המאבק בישראל על צמצום עילת הסבירות שובר שיאים. אלפי ישראלים הפגינו בעת דיון בכנסת על שינויים מרחיקי לכת שמתכננת ממשלת הימין לערוך במערכת המשפט, בעיקר ביטולה המוחלט של עילת הסבירות המנהלית בכל הנוגע להחלטות של הממשלה. בניסיון למנוע הצהרה צפויה, מתקיימים אירועי מחאה בכל הערים והמקומות בישראל, בעיקר בעיר הקודש, בין היתר תתקיים מפגש של אנשי אקדמיה. כנס חירום של הסתדרות הרופאים ובאקדמיה בגבעת רם, הסגל הבכיר והסטודנטים צעדו מגבעת רם לכנסת. המשטרה הודיעה על חסימת רוב הרחובות. משפחות שכולות מקבוצת במותם ציוו השתתפו בשרשרת אנושית בקריאה לעצירת החקיקה. למעלה מ-500 בני משפחות שכולות מקבוצות במותם ציוו ומשפחות שכולות למען דמוקרטיה חתמו לפני כשבועיים על עצומה התומכת בהשהיית התנדבות לשירות מילואים. גם פורום העסקים הכולל בכירים בחברות הגדולות במשק ואת מנהלי כל הבנקים קיימו ישיבת חירום לגבי המשק, פעילותם נגד מהלך החקיקה וחזרה להתדברות. ראשי החברות השתתפו בצעדה בעיר הקודש והקימו מאהל מחאה ליד הכנסת. מנכ"לי הבנקים חנן פרידמן, שלי לאומי ודאב קוטלר של הפועלים שנאמו באוהל המחאה קראו לממשלה לעצור את הליך החקיקה. מאזינים יקרים, למעלה מ-200 חברות הייטק וקרנות הון משתתפות במחאות, חלקן מודיעות על הפסקה לחלוטין של הפעילות שלהן. גם משרדי עורכי הדין מתוך 20 הגדולים הודיעו השבתת העבודה במחאה על הרפורמה המשפטית וביטול עילת הסבירות. בתוך כך נערכה תפילה המונית בעיר הקודש בהשתתפות מתנגדי המהלך לשינוי מערכת המשפט וקראו להגיע להסכמה רחבה. ממשלת נתניהו אוטמת אוזן ומתעלמת מכל המחאות, הרי היא כבר דחתה למעלה מ-27,000 הסתייגויות של הצעת החוק שמבקשת למעשה לקבוע בחוק יסוד בית כי בית המשפט אינו מוסמך לו רק לתת סעד במקרים שבהם הממשלה פועלת בחוסר סבירות, אלא אף לדון בשאלה אם הרשות נהגה בסבירות או לא. בסופו של דבר, אין סיכוי שממשלת הימין המתנחלים תענה, אלא להפך, בהתאם לדבריו של אחד הדתיים הקיצוניים, הם יראו למוחים מאיפה הדג משתין. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי השתתף אתמול בטקס תנחומים על נפילתו של האימאם חוסיין עליו השלום. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי אומר כי החלטת טהרן להאט את העשרת האורניום תלויה במה שמציעה ארצות הברית להכריעת הסכם הגרעין. אסלאמי אמר כי איראן מייצרת עוגה צהובה מפוספטים. שר החוץ הדני גינה כל מעשה שיפגע בקוראן הקדוש, כך אמר במהלך שיחת טלפון עם שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן. שר הבנים אחמד וחידי אמר כי חיזוק הקשרים בין איראן לטורקיה תורם לאינטרסים של העולם האסלאמי והאזור בכלל. סגן מפקד משמרות המהפכה האסלאמית אלוף עלי פדאוי הדגיש כי המהפכה האסלאמית עוד לא נותרה מוגבלת בגבולות של איראן בלבד, אלא התרחבה והגיעה למקומות נוספים רחוקים. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי השתתף אתמול בהחייאת הלילה התשיעי של חודש מוחרם הקדוש התסוע לרגל נפילתו חלל של האימאם חוסיין עליו השלום ומעריציו הנאמנים בקרבלה. הטקס התקיים במסגד צלמן פארסי במשכן הנשיאות בהשתתפות הנשיא אברהים ראיסי, גורמים בכירים והמון אזרחים. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי אמר כי החלטתה של טהרן להאט את העשרת האורניום תלויה במה שמציעה ארצות הברית להחייאת הסכם הגרעין. בהצהרה לסוכנות קיודו היבנית לידיעות אמר אסלאמי כי אם ארצות הברית ושאר המדינות החתומות יעמדו בהתחייבויות שלהן, איראן תפחית את מידת טוהר ההעשרה הגרעינית. אסלאמי אמר עוד כי איראן מחויבת להסכם הגרעין עם המעצמות, אך לא ייתכן ליישם את ההסכם באופן חד צדדי. הוא הסביר כי טהרן לא תקבל דרישות לא הגיוניות או חורגות, והצביע על כך כי יחסיה של איראן עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבוססים על מה שמכונה הסכם הערבויות והאמנה לאי הפצת נשק גרעיני. עוזר הנשיא ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי אמר כי ההישג החשוב ביותר כיום הוא שהצלחנו לייצר עוגה צהובה מפוספטים שמתווספים למקורות אורניום רדיואקטיביים. הוא אמר עוד בשולי ישיבת הממשלה כי תחנת בושהר מייצרת ברציפות 1020 מגוואט חשמל לשעה, ואנחנו מתכוונים להפיק 20,000 מגוואט של אנרגיה גרעינית. לדבריו, מבט הדרכים להלאמת תחנות הכוח הגרעיניות היא אחד הצעדים החשובים שנעשו בהתאם למסמך המקיף ל-20 השנים הבאות. שר החוץ הדיני לארס לוק רסמוסן גינה כל מעשה שיפגע בקוראן הקדוש תוך ניצול לחופש הביטוי, ואמר אין להתייחס למעטים הללו כנציגים של העם הדיני. על רקע הפגיעות החוזרות ונשנות בקידושים האסלאמיים בדנמרק, שר החוץ הדיני לארס לוק רסמוסן קיים שיחת טלפון עם שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן והביע הצער על העלבת הקוראן הקדוש, כאשר אמר דנמרק מגנה בתוקף כל מעשה פגיעה בקוראן הקדוש. רסמוסן אמר עוד, למרות שעמוד הטווח של החוקה הדינית הוא חופש ביטוי, דת וצעדות שלבים, אלא שיש מעטים שמנצלים זאת, ואנו רואים במעשה כזה בלתי מקובל על הדעת. שר הפנים אחמד וחידי אמר כי חיזוק הקשרים בין איראן לטורקיה תורם לאינטרסים של העולם האסלאמי והאזור בכלל. וחידי הוסיף, יחסים אל יחזקו את השלום והיציבות באזור ויהדקו את הקשר בין עמי שתי המדינות, איראן וטורקיה. שר הפנים אמר את הדברים בפגישה עם שגריר טורקיה החדש חיג'אבי קרלנג'ינגס, והוסיף או הביע תקווה שהיחסים בין שתי המדינות יתרחבו עוד יותר במהלך כוונתו כהונתו של השגריר הטורקי החדש. שר הפנים מוחידי ציין ליחסים והסכמים הקיימים בין שתי המדינות והוסיף כי יש צורך להגביר את שיתוף הפעולה בין משרדי הפנים בשתי המדינות ביחס לנושאים מסוימים כמו האזרחים הזרים, המאבק בפשע המאורגן והברחת הנשק. סגן מפקד משמרות המהפכה האסלאמית אלוף עלי פדאוי הדגיש כי המהפכה האסלאמית עוד לא נותרה מוגבלת בגבולות של איראן בלבד, אלא התרחבה והגיעה למקומות נוספים. בתוך כך האמריקנים הודו שלא השיגו שום ניצחון בהתמודדות עם המהפכה האסלאמית. בנאום שינסע בפורום ההקרבה וההתקוממות בעיר עראק, אמר אלוף פדאוי אתמול כי ציר ההתקוממות באזור נלחם בטרור בלבבות מאוחדים. ובהסיר הזה הביס את האויב. אלוף עלי פדאוי הוסיף, הצלחנו להקים יחידות לוחמים במרחק של יותר מ-1,000 קילומטרים. מקום שם הקימו מראשי העולם את דאש לחסל את האסלאם. אבל החלל הגיבור הגדול קאסם סולימני התמודד איתם. עוד אמר, הברכה האלוהית גרמה לכך שבני האומה כולל העם האיראני העריצו את החלל קאסם סולימני. אלוף פדאווי ציין כי העוינות של אויבי המהפכה האסלאמית לא פסקה אפילו לרגע אחד מאז ניצחון המהפכה האסלאמית, אך האמריקנים מודים שוב ושוב כי לא הצליחו להשיג אפילו ניצחון אחד מול המהפכה האסלאמית. ארגון המחאה כוח קבלן בישראל הודיע כי מקיים ערב התנגדות בעקבות אישור ביטול עילת הסבירות של שום. בהודעת כוח קבלן נכתב כי עוברים מבלימה להתקפה נגד הדמוקרטיה כדי לנצח את ממשלת החורבן. הם העבירו חקיקה בלתי לגיטימית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. המפגינים יחלו בצעדת בניין הבית בשדרות רוטשילד לקבלן, ושם תתקיים המחאה. כך אמרו המקורות הישראלים והוסיפו, אסור לקיים הדברות עם שלטון לא לגיטימי, ונדרש להחריף את המאבק. יש להשתמש בכל האמצעים שעד היום לא ננקטו במישור הכלכלי או שיבושי הסדר הציבורי. משרד החוץ הישראלי הפיץ לכל הנציגויות בעולם הנחיות הסברה בנוגע למהפכה המשפטית עקב בניות מצד דיפלומטים שביקשו לדעת כיצד להשיב לשאלות בעניין. בין היתר הורו הנציגים להשיב כי בנימין נתניהו אמר ישראל חייבת להישאר דמוקרטיה חזקה. ישראל כמובן רק בדיבורים. ישראל תמשיך לשמור על זכויות הפרט לכולם. ישראל לא תהפוך למדינת הלכה, ובית המשפט ימשיך להיות עצמאי. כמו שאמרנו, הכל דיבורים. קציני מילואים שמשרתים בצבא הישראלי דרגות בחירות יידרשו להציג בכניסה צו מילואים או פוסט זימון אם יגיעו ביום של מחאה, ועל פי נוהל חדש אין להכניס לבסיס קצינים במילואים בימי שיבוש או בימים בהם יש הפגנות גדולות ברחוב קבלן הצמוד, אם הם לא יציגו בכניסה את הזימון. כך מסרו מקורות צבאיים והוסיפו כי עד כה קצינים מילואים בדרגת סגן אלוף ומעלה יכלו להיכנס לקריה עם הצגת תעודת החוגר בלבד. ובצבא הישראלי טענו כי מדובר בנוהל שמיועד למנוע עומסים, אך הקצינים רבים מסרו שמדובר בחוסר אמון מצד הצבא. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. מאז שעבר החוק לביטול עילת הסבירות ובצל הכאוס שנגרם בעקבותיו, מתמודדת הממשלה הישראלית של נתניהו עם שאלות רבות מהעולם, וגם עם לחץ לחזור לשיחות ולחזור להסכמות רחבות. הנשיא יצחק הרצוג הוביל שיחות קדחתניות להסדרת סוגיות של עילת הסבירות מול שני גורמים מקורבים לנתניהו. לפני ההצבעה בכנסת הצליחו הצדדים להגיע לנוסח מוסכם. התחושה של הרצוג הייתה שהקואליציה יכולה לחיות איתו, אלא שאז נטרפו הקלפים. כך כתב איתמר אכנר והוסיף כי הנחת העבודה הייתה שאם מעבירים את עילת הסבירות בהסכמה, תיווצר תקופת זמן ממושכת של חזרה לחדר המסע ומתן בבית הנשיא בלי צעדים חד צדדיים. אלא שביום יום ראשון הקואליציה הציבה את הדדליין למסע ומתן עד 31 בדצמבר. דהיינו כ5 חודשים. המשמעות הייתה שנכנסים לשיחות של כמה חודשים, שאם ייקשלו, שר המשפטים יריב לוין יביא לאישור את שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נתניהו, בהצהרתו אחרי החקיקה, היה קמצן עוד יותר ודיבר על נובמבר, דהיינו 3-4 חודשים בלבד. האופוזיציה הישראלית סרבה בתוקף לתנאים האלה. התעקשה על הקבעה של 15 חודשים. בטענה, דחיית החקיקה עד דצמבר היא אקדח לריקה, ומסר שהקואליציה נותנת תקופת זמן קצובה שבמהלכה. אם האופוזיציה לא תיישר את תהקו, היא תחזור לחקיקה חצדדית, והתחושה של גורמים שמעורבים בשיחות הייתה שגורמים קיצוניים בממשלה, ובראשם יריב לוין, הכשילו את המסע ומתן מסיבות פוליטיות. העברת החקיקה באופן חצדדי יצרה פלונטר והעבירה את הכדור למגרש של הקואליציה. הממשלה של נתניהו תצטרך לקבל החלטה אם היא ממשיכה בחוקים חד-צדדיים על אף שמדובר בשינויים משטריים מהותיים. שבדמוקרטיות נהוג לחוקק בהסכמה רחבה או בוחרת לייצר תשתית שאומרת שמכאן והלאה כל חקיקה תהיה רק בהסכמה כולל בנוגע לעילת הסבירות, על אף שהחוק עבר. מקורות שמאורים בשיחות שנהל הרצוג אומרים, שלאורך כל הדרך, החל מחודש ינואר, הצליחו להגיע להבנות בנושאים של תוכן, כגון ההבנות בין יחזקאל לרביבו, על עילת הסבירות. ההצהרה של הרצוג בעצם ביום אתמול העבירה לנתניהו את המסר. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. במילים אחרות, מי שיצר את הבלונטר הזה הוא זה שצריך עכשיו להתיר את הקשר. הקואליציה צריכה להבין מה ההשלכות הקשות של החקיקה החצדדית של ישראל. מה ההשלכות על ישראל? בזמן שנראה שכל החזיתות בסכנה, הכלכלית, המדינית והחוסן הבנימי. מהרגע שהחקיקה החצדדית עברה, הסכנות אמיתיות מתממשות. הן כבר לא תיאורטיות. ולכן, אם הקואליציה רוצה לחזור להידברות, קודם כל היא צריכה לקבל החלטה שהיא חוזרת למנגנון שכל כולו בהסכמה מלאה על כל הנושאים שעומדים על הפרק. איתמר אכנר סכם בכך, כי בית הנשיא היה עד כה המקום שבו תמון הסיכוי היחיד להגיע להסדרה כדי למנוע הדרדרות. אבל בסופו של דבר האחריות היא על הקואליציה. אחרי החקיקה החד-צדדית, כללי המשחק השתנו. כעת הרצוג חושב שכדי לעצור את הכאוס ולמנוע חורבן, נתניהו צריך להחליט לאן הוא הולך מהמדרון החלקלק הזה. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, נשיא ישראל יצחק הרצוג הטיל אחריות על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי מי שהשלטון בידיו צריך למצוא פתרונות שיטיבו עם ישראל והחברה למשבר. כך עובדות עובדת דמוקרטיה, ואני כך אמר, מצפה לראות את מילות ההרגעה הופכות למעשים. כמה כנראה שלא יקבל תשובה כפי שהוא שואף. ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ מתקף את הנשיא הישראלי יצחק הרצוג ואמר כי האחריות למצוא פתרון למשבר היא על משי השלטון בידו, ואמר כי הודעת הנשיא מצערת במיוחד. האיחוד האירופי התייחס למהפכה המשפטית בישראל ואמר כי הוא עוקב מקרוב ובדאגה על ההתפתחויות בישראל. אז אני מכירים, עד כאן תם שדון ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Oh,